אינני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגה בשמחה ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה
בעזרת השם נדבר על הנושא הכל לפי ההכנה. נתחיל לדבר על פרשת כתיסא שמדובר שם לאחר חטא העגל, שהשם יתברך אומר לעם ישראל שהם יפשטו מעליהם את כל התכשיטים והקישוטים שהם לבשו לכבוד מעמד הר סיני, ואמר להם שההתאבלות הזאת על התרחקות השכינה מהם רצויה היא לפניו, שבכך הם מתחרטים ומצטערים על גודל חטאם. וכתוב בהמשך שמשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. כלומר, לאחר חטא העגל, משה רבנו מסיר עצמו מעם ישראל, ומעתיק את הועלו הרחק מהם מחוץ למחנה, ובני ישראל נותרו מושללים הן מהשראת השכינה, והן מקרבתם אל משה רבם. והטעם שעשה זאת משה, כותב הרמב"ן, כדי שתהיה שכינה מדברת לו משם, כי איננה שורה בקרב העם, ואם יהיה האוהל בקרב המחנה, לא יהיה לו הדיבור של השכינה משם. ובהמשך כתוב, ויה כבו משה האוהלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן, עומד פתח האוהל, וקם כל העם, והשתחוו איש פתח אוהלו. כלומר, בעת שהיה מגיע אליו דבר השם למשה, והעם היה מביט ורואה ברדת עמוד הענן, הנעמד ליד הפתח, לאחר ייכנס משה אל האוהל, והשכינה מדברת עמו משם, היו קמים ומשתחווים ממרחק לכבוד השכינה החבויה בתוך הענן, כל איש ליד פתח אוהלו. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. ומפרש המלבים, שהיה הדיבור כאשר ידבר איש אל רעהו, שהיה עומד על רגליו, ולא נתבטלו חושיו של משה רבנו כמנהג יתר הנביאים, רק תכף אחר הדיבור שב אל המחנה להתעסק בענייני העם, מה שביתר הנביאים, אחרי הנבואה, הם מתעלפים ושר כוחם מלעסוק במדיניות בענייני חול. ומפרש האור החיים הקדוש על הפסוק, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. אומר האור החיים הקדוש, הכוונה בזה, וכפי שיעור ההכנה, כמה שמשה הרבנו הכין את עצמו כפי שיעור ההכנה, שהיה עושה משה להקבלת פני שכינה, לאותו שיעור תהיה ההשגה מפנים העליונים. ואומר האור החיים הקדוש, מה שדיבר השם יתברך אל משה פנים אל פנים, זה השגה אלוקית נוראה ונוראה מאוד, שאיך זכה למשה, הוא זכה לה על ידי הכנה. כלומר, הוא אומר שכמה שתהיה הכנה, לפי המידה של ההכנה, ככה הוא זכה להשגה אלוקית, שההשגה אלוקית מגיעה לפי ההכנה שמשה הכין את עצמו. אני חוזר שוב על דברי אור החיים הקדוש, הוא אומר שכפי שיעור ההכנה, שהיה עושה משה להגבלת פני שכינה, לאותו שיעור תהיה ההשגה מפנים העליונים. הוא ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, כי כפי אשר יכין אדם עצמו להשפעת הקדושה, ישיג. הוא אומר שזה לא היה רק משה רבנו, אלא זה הדבר הזה חל על כל אדם ואדם. שכפי אשר יכין האדם את עצמו, כמה שהוא יכין את עצמו להשפעת הקדושה, לקבל קדושה, אז הוא ישיג את הקדושה. הוא ממשיך לפרש האור החיים הקדוש ואומרו, ומה שכתוב בפסוק, כאשר ידבר איש אל רעהו, יתבאר לדרכנו על דרך מה שכתוב במשלי כבזיין, שכתוב שם כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הוא אומר כי פירוש, כי הלבבות ישכילו בנעלם, כלומר יש שפה נעלמת של הלבבות, שהם מבינים רק הלבבות, אם לאהוב, אם לסנוע. הלב בעצמו הוא מבין שפה, מתי לאהוב, מתי לסנוע, כי כפי אשר יכין האדם ליבו לאהוב חברו, שלפי המידה שהוא מכין את הלב שלו כדי לאהוב את החבר שלו, כמו כן יתבונן לב חברו, הלב של החבר שלו בלי דיבור, בלי מילים, הלב של החבר שלו מרגיש את השידור של הלב של השני שהוא אוהב אותו, יתבונן לב חברו לאהוב אותו, שזה שפה מיוחדת של הלבבות, שאם בן אדם מכין לאהוב את השני, אז הלב השני של החבר שלו קולט את האהבה הזו, והוא מחזיר לו גם כן אהבה. והוא אומרו, כאשר ידבר איש אל רעהו, שלא יאהבהו אם לא יכין ליבו. רוצה לומר שהשם יתברך דיבר אליו כאשר ידבר איש אל רעהו, זה בא להדגיש שהשם התגלה אליו כפי ההכנה שעשה משה רבנו. שהאהבה הזו שהשם דיבר אליו, שהוא גילה לו אהבה כזו שהוא מדבר אליו, זה לא יתגלה אליו אם לא משה רבנו היה מכין את הלב שלו להיות גם הוא רעהו, שהוא גם הוא יהיה בחינת רעהו של השם, כמו כן דיבר השם פנים אל פנים. שכפי ההכנה שמשה רבנו הכין את ליבו להיות רע וחבר ואוהב את הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא גילה לו את הפנים, גילה לו אהבה וגילה לו רעות, כמו שגילה משה רבנו בתוך ליבו כלפי השם יתברך. הוא ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, ומעתה יבחין אדם, מהו אם קונו? מעתה הוא אומר, בן אדם יכול לבחון את עצמו, את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, מהו אם קונו? אז הוא אומר, המבחן הוא כזה, אם לבבו יתאווה ויחשוק בהשם ובעבודתו, אם בן אדם רואה שהלב שלו מתאווה וחושק בהשם ובעבודתו, הנה זה סימן כי השם אוהבו. שלדעת אם באמת השם אוהב אותו או לא, זה תלוי בהכנה של הלב שלו. שאם הלב שלו יחשוק ויתאווה להשם יתברך, לעבודת השם יתברך, זה סימן שהשם אוהב אותו. כי כפי ההכנה שבן אדם מכין את הלב שלו, כך השם מתגלה אליו. ועיקר ההכנה שצריך לעשות, זה לעורר את החשק לאותו דבר שאליו משתוקקים לקבל. אומר בליקוטי מוהר"ן תורה ס"ו, כי אפשר לעשות שום דבר, כי אם על ידי חשק. דיינו למשל, כשמדבר איזה דיבור, צריך שיהיה לו מתחילה חשק לדבר, וכן כשעושה איזה פעולה, אם לא היה לו חשק מתחילה לעשות את אותה פעולה, בוודאי לא היה עושה אותה. על כן, כל דבר שבקדושה, שאדם צריך לעשות, כגון לנסוע לצדיק, או שאר דבר שבקדושה, שאדם צריך לעשות, נותנים לו מתחילה חשק, כדי שעל ידי זה הוא יעשה את אותו הדבר, ועל ידי החשק הזה, הוא יוכל לקבל את האור הרוחני שקשור באותה פעולה קדושה שהוא רוצה לעשות. הוא ממשיך באותה תורה ואומר, ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, בפרט שצריך לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כמו לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינים לו מניעה, מזמינים לו הפרעה, מזמינים לו מכשול. וזאת המניעה היא בשביל לעורר את החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. כי על ידי זה המניעה שמונים את האדם מן הדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאוד. כמו למשל, כשמראים לילד קטן דבר שהוא נחמד והוא חושק בו, ותכף מיד חוטפים ממנו, מחביאים ממנו את אותו הדבר. אזי הוא רודף מאוד אחר האדם, הוא מבקש וחושק מאוד לאותו הדבר. ונמצא שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו והכביעו את הדבר ממנו. זאת אומרת שאם היה לו זה צעצוע והוא משחק איתו, ובסדר, הוא חושק לצעצוע, אבל עוד לא מתגלה לו חשק כזה גדול, אבל אם פתאום מישהו ייקח לו את זה, אז הוא יתחיל לרדוף אחרי האדם הזה שלקח לו את הצעצוע, והוא ירדוף אחריו בחשק גדול שהוא רוצה את אותו צעצוע. הוא אומר, כמו כן מונעים את האדם במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר בבחינת מה שכתוב במשלי, ולחם סתרים יונעם, שכל מה שהדבר נמנע ונסתר מן האדם ביותר, הוא חושק אליו ונעים לו ביותר. הוא משתמע מזה שיודעים בשמיים שכל דבר שצריך לזכות לו בקדושה צריך הכנה, ועיקר ההכנה היא החשק. וכדי שלא עורר את החשק באדם, מזמינים לו מניעה על אותו דבר שבקדושה, שרק על ידי התעוררות החשק והתגברות החשק הוא יוכל להתגבר על המניעה, ושיהיה לו את החשק הרצוי והדרוש כדי לקבל את אותו אור של הקדושה, אז יסירו ממנו את המניעה. ואומר בהמשך בליקוטי מורן, וכפי מעלת הנחשק, כן צריך להיות גודל החשק, כמו שהמעלה של הנחשק שבדבר של הקדושה, כמה שזה יותר במעלה יותר גדולה, כן צריך להיות גודל החשק, ועל כן כשהנחשק גדול מאוד, נמצא שצריך שיהיה לו חשק גדול מאוד, אזי יש לו מניעה גדולה ביותר. ועל ידי זה החשק גדול מיותר, כי כל מה שהמניעה יותר גדול, יותר גדולה, החשק מתגבר ביותר. על כן ראוי לאדם לדעת, כשיש לו מניעות גדולות מאוד מאיזה דבר שבקדושה, ידע ויבין מזה שזה הדבר שרוצה לעשות, הוא נחשק גדול מאוד ודבר יקר מאוד, שמחמת זה המניעה גדולה מאוד. והיסוד הזה של ההכנה הוא יסוד גדול מאוד שחשוב לעורר אותו ולהיות מודע לו, שהוא יסוד לכל השגה והשגה שיהודי רוצה להשיג, אין מצד מה שהוא רוצה להשיג, למשל את האור של שבת קודש. צריך לעשות הכנה רוחנית לפני שנכנסים לשבת כדי להשיג את האור של שבת. וגם כל מה שירדנו לעולם הזה, זה כדי להשיג את האלוקות של השם יתברך. וכותב בקיצור ליקוטי מוהר"ן תורה למתת חלק שני, שבעולם הבא, בעולם הנשמות, שם ישיגו את השם יתברך כראוי בלי שום מסך המבדיל, וכל אחד יהיה מראה באצבעו זה השם כיוונו לו. זאת אומרת שההשגה תהיה כל כך מוחשית עד שיוכלו להראות באצבע זה השם כיוונו לו, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת תענית. אבל הוא אומר, איך מגיעים להשגה הזאת? וזה התכלית, אי אפשר להשיג בשלמות רק על ידי שעובר את הנשמה בעולם הזה השפל, שנברא בששת ימי המעשה. דווקא אם הנשמה עוברת בתוך ההסתרה, בתוך המניעה הגדולה להשיג בו את השם, שהמקום שהכי קשה להשיג בו את השם זה העולם הזה, ודווקא שעוברים את המניעה הזאת, מתעורר החשק הגדול לגלות ולזכות ולחשוק לאור של השם, רק מי שעובר בעולם הזה וזוכה לעורר את החשק הזה, אז הוא יכול להגיע להשיג את האור של השם בעולם הנשמות. ואחד המניעות הגדולות שיש לאדם בעולם הזה להשיג את אור השם, זה התגברות היצר הרע. ואומר רבי נתן בליקוטי תפילות, כפי שנקרא עוד מעט בהמשך, שכפי התגברות יצר הרע, ככה אפשר בסופו של דבר להשיג את האור של השם יתברך. כי כל ההתגברות של יצר הרע עלינו, זה כדי שנכין את הלב שלנו כנגד ההתנגדות הזו, כדי לעורר את החשק, כנגד המניעה, כדי לזכות לקבל את האור של השם יתברך. ואני קורא מהתפילה צדיק ב' בליקוטי תפילות, כפי שכותב רבי נתן, כותב טוב ומטיב לכל, פונה להשם יתברך, טוב ומטיב לכל, אשר בראת העולם בשביל לגלות טובך ורחמנותך. ומרוב טובך אמיתי והנצחי, אשר חפצת לגלות לבריאותיך, מרוב הטוב שלך והאמיתי והנצחי שאתה רוצה לגלות לבריאות שלך, נתת בנו את היצר הרע כדי להכניעו ולשברו. נתת לנו את היצר הרע כדי שנוכל להכניע אותו ולשבר אותו, כדי לזכות על ידי זה לכל טוב אמיתי ונצחי. כלומר, רק על ידי שמכניעים ומשברים את היצר הרע, אפשר לזכות לטוב האמיתי והנצחי של השם יתברך. הוא ממשיך בתפילה ואומר, כי דעתך סגבה מאוד, אין לנו שום השגה בדעת השם. וידעת אשר אי אפשר לגלות טובך לבריאותיך, כי אם על ידי שיהיה כוח הבחירה לאדם, על ידי שני היצרים שנתת בו. הוא אומר בתפילה, אתה השם יתברך יודע שאי אפשר לגלות את הטוב הזה שאתה נותן לנו, שלזכות את הטוב, את האור הטוב הזה שאתה רוצה שנגלה אותו, כי אם על ידי שיהיה כוח הבחירה, שזה שני היצרים שיש לאדם, יצר הטוב ויצר הרע. והוא ממשיך ואומר, ואשר טובך והשגת אמיתתך עולה עד אין סוף. זאת אומרת שיש אין סוף דרגות בהשגת הטוב והשגת האמת של השם יתברך, זה עולה עד אין סוף, יש אין סוף דרגות. ואתה חפץ, אומר שהשם יתברך חפץ שנשיג אותך, אתה חפץ שנשיג אותך בתכלית מדרגה עליונה. השם לא רוצה שנסתפק בלהשיג אותו במועט, הוא רוצה שנשיג אותו בתכלית המדרגה העליונה. על כן הגדלת והרבית בכוחות היצר הרע כמעט בלי שיעור, שכנגד ההשגה בתכלית המדרגה שאתה רוצה שנשיג אותך, לכן הגדלת והרבית בכוחות היצר הרע כמעט בלי שיעור, שזה כנגד זה. זה ממש תואם את מה שראינו באור החיים הקדוש, ואני חוזר שוב את המשפט של האור החיים הקדוש, שהוא אומר, כי כפי אשר יכין אדם עצמו להשפעת הקדושה, ישיג. ואחד מהאמצעים להכין את עצמו להשפעת הקדושה, זה השם נתן לנו את היצר הרע, שנשבר אותו ונכניע אותו, ועל ידי זה יהיה הכנה לקבל את השגת הטוב והאמיתות השם יתברך. ואני ממשיך שוב בליקוטי התפילות, ואומר, ואתה חפץ שנשיג אותך בתכלית מדרגה עליונה, על כן הגדלת והרבית בכוחות היצר הרע כמעט בלי שיעור, ונתת לו כוח להסיט ולמנוע ולפתות בכל דרגה ודרגה, בכל דרגה ודרגה שבן אדם נמצא, מחכה לו שם יצר הרע בכוחות גדולים מאוד. וכל זה כדי שעל ידי ההתגברות על יצר הרע הוא יוכל האדם להשיג את האור של השם יתברך, כדי שנתגבר בכל פעם לשוברו, בכל דרגה ודרגה, ובכל בחינה ובחינה, כדי להשיג אמיתת אלוהותך בשלמות גדול ביותר בכל פעם, במדרגה למעלה ממדרגה, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, כי מעוצם טובך נעלה והנשגב, אתה חפץ להטיב עמנו בכל הטוב שבכל העולמות, בתכלית המעלה, שאין מעלה אחריו. ואתה יודע השם יתברך, שאי אפשר להשיג הטוב האמיתי שלך יתברך, בכל מדרגה ומדרגה, כי אם על ידי שבירת הכוח המונע והמסיד והמדיח, שהוא היצר הרע שבכל מדרגה ומדרגה. ולפני שנביא סיפור, נביא את דברי התנא דבי אליהו, הספר שמיוחס לאליהו הנביא בפרק ט'. הוא כותב שם, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ. בן ישראל, בן עובד כוכבים, בן איש, בן אישה, בן עבד ובן שפחה. הכל לפי המעשה שהוא עושה. כך רוח הקודש שורה עליו, ועד כאן הלשון של תנא דבי אליהו בעניין הזה. כלומר, אליהו הנביא אומר שהוא מעיד על עצמו בשמיים וארץ, שזה לא משנה אם זה איש או אישה, ישראל או גוי, עבד או שפחה, כולם יכולים לזכות לרוח הקודש, והכל תלוי לפי המעשה ומשתמע שהכוונה לפי ההכנה שבן אדם עושה כדי לקבל את הרוח הקודש. כי מעשים טובים הם הכנה לקבלת רוח הקודש. הכל תלוי לפי כוונת המעשה, לפי איכות המעשה ולפי המסירות נפש של המעשה. ולפי זה הוא אומר, לפי המעשה, כך יכול לזכות לרוח הקודש. ואפילו גוי, אפילו אישה, אפילו עבד, אפילו שפחה, וכל שכן וכל שכן ישראל. מעשה שהיה בימי הרב גלנטי ז"ל, בעיר דמשק שבסוריה, היה שייח, שזה כהן דת מוסלמי, והיו פונים אל השייח הזה מכל הדתות לשאול את פיו בזמן שהיה להם חולה במשפחה. ושואלים אותו אם יש תקווה שהחולה הזה יחלים מחוליו וגם ימשיך לחיות או לא. ותמיד ענה להם בדיוק מה שיקרה. ודבר זה היה לפלא גדול בעיני הכל. והשמועה הזאת הגיעה גם לאוזניו של הרב גלנטי זצ"ל. עד שיום אחד החליט הרב גלנטי לגשת אל השייח הנזכר, ולדעת באיזה דרך הוא מוצא ונותן תשובה, אם בדרך תאורה או על ידי הסתרא אחא, למרות שבדרך כלל אצל גוי קשה מאוד למצוא דרך תאורה, אבל בכל זאת הסתקרן הרב גלנטי והחליט לפנות אל אותו שייח מוסלמי ולשאול ולטעות על קנקנו באיזה דרך הוא יודע לענות תשובות מדויקות מה יהיה בעתיד. השייח קיבל את הרב בכבוד גדול, ובחן אותו בשבע החוכמות. בשבע חוכמות הוא בחן את הרב, והוא ראה והתפלא מאוד איך שהרב יודע את כל השבע חוכמות. עד שהרב עלה על השייח בחוכמת הקבלה שהשייח לא ידע אותה. חוכמת הסוד שהרב ידע, השייח לא ידע אותה. והשייח אהב את הרב אהבה עזה, שמצא אדם בקי וחכם גדול ממנו. אז הרב גלנטי הרשה לעצמו לשאול את השייח איך הוא יודע ונותן את התשובות הנכונות לחולים שבאים לשאול אותו. אמר השייח, אם אתה מעוניין לדעת, אינני מוכן להראות לך באיזה אופן אני יודע ונותן התשובה. ודבר זה לא הראיתי עד עכשיו לשום אדם בעולם. ובזה תדע כי אהבה עזה אבטיחה. ועוד אני דורש ממך, כל מה שאומר אליך, עליך לעשות. הרב הסכים, הוא הסכים תכף, אמר לו השייח, עליך להתענות שלושה ימים, להתענות שלושה ימים, לילה ויום, ואחר תאכל ותבוא אליי. כלומר, אחרי השלושה ימים תוכל לאכול, שלא תבוא אליי בצום, ותוכל לאכול משהו ותבוא אליי. וכן עשה לאחר שלושה ימים, הלך הרב אל השייח. השייח לקח את הרב לבניין סמוך לביתו. ונכנסו לחדר ראשון, והיה בו מקווה מים. נתן לרב חלוק לבן ובגדים נקיים, וביקש מהרב לטבול ולהחליף את בגדיו. וכן עשו שניהם בשלושה חדרים, בכל חדר מקווה, וטבלו בשלושתם, בכל השלושת מקוואות הם טבלו. כשנכנסו לחדר הרביעי, ראה רב החל ופרוכת. השייח ביקש מהרב להשתחוות. הרב פחד, אולי ישנה איזה עבודה זרה, והוא נלכד בפח, כי הוא הבטיח לשייח שהוא יעשה מה שהוא אומר. היות ולא הייתה לו ברירה, הוא השתחווה ואמר בליבו, שיביתי השם לנגדי תמיד. גם אם יש שם משהו שהוא בחינת עבודה זרה, אני לא משתחווה לזה, אלא אני משתחווה להשם יתברך. ובאותו רגע פתח השייח את ההיכל. הרב ראה בתוך ההיכל טס מנחושת מבריקה ובאותיות בולטות, כתוב עליה, שיביתי השם לנגדי תמיד. ולא היה קץ לשמחתו של הרב שהוא לא השתחווה כנגד עבודה זרה, למרות שהוא לא התכוון להשתחוות לעבודה זרה. אבל בכל זאת הוא לא רצה שיהיה לו מעשה שנחשב לו שהוא השתחווה לעבודה זרה. הוא מאוד שמח שהוא ראה שבסופו של דבר מה שכתוב שם היה, שיביתי השם לנגדי תמיד. הרב שמח לראות שכל העניין היה ישר וטהור. אז ניגש השייח אל הרב ואמר לו, דע לך חביבי, שהתסה הקדושה הזאת שכתוב עליה השם הוויה, היא קדושה מאוד, ואני לא בא לפה אף פעם בלי לטבול ולהתענות, וכל פעם שאני רוצה להיכנס לכאן אני מתענה שלושה ימים ואחר כך טובל בשלוש המגבעות, ורק אז אני נכנס בהשתחוויה, ואז את מבוקשי אני מוצא פה. אם על החולה למות, האותיות של שם הוויה הן עמומות, הן לא מהירות, ואם חיו יחיה, אז האותיות החרוטות הן נוצצות, ולפי זה אני נותן את התשובה. הרב שמח מאוד, אך בליבו אמר, השייח הזה אינו יהודי, והוא נותן כבוד וביראה גדולה, הוא ניגש אל מקום קדוש, אשר חקוק שם שם השם עליו. כל שכן אנחנו עם ישראל, עם הבחירה, עם קדוש להשם, נכנסים לבית הכנסת להתפלל. לא רק שם השם ישנו שם, כי עם ספרי תורה רבים, ועל כל גלופה של ספר תורה, כמה פעמים נזכר שם השם בו עלינו ליראה, ולכבד ולגשת בתארה גדולה פי כמה מהשייח הנזכר. הקדוש ברוך הוא ברחמיו ימחול לנו כל עוונותינו, כי לא עושים כל הראוי לכבודו של הקדוש ברוך הוא. השם יחזיר אותנו למוטב ויחזירנו בתשובה שלמה אמן. עד כאן הסיפור על השייח שזכה לקבל תשובות מהארת שם הוויה, והכל היה לפי ההכנה שהוא הכין את עצמו לשם הקדוש, אל שם הוויה, ואז השם הוויה העיר לו. וזה כמו שהבאנו בתנא דבאליהו, שאפילו גוי לפי המעשים הוא יכול לזכות לרוח הקודש. ואם כבר הבאנו דברי הרב גלנטי, שדיבר באיזה יראה דרוש מאיתנו להיכנס לבית הכנסת, נספר על הצדיק הקדוש רבי מאיר אבו חצירא, בנו של הבבא סאלי. הוא מספר, שמעתי מפי אחד הרבנים שסיפר שפעם זכה לשעות בביתו של הרב הגאון הקדוש והצדיק רבי מאיר אבו חצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. והגיע הזמן תפילת מנחה. הרב רבי מאיר אבו חצירא לקח את האורח שלו, לקח אותו להתפלל איתו בבית כנסת, ובדרך דיברו בדברי תורה. לפני שהספיק לסיים רבי מאיר אבו חצירא את דברי התורה שהוא אמר לו בדרך, הגיעו קרוב לפתח בית הכנסת. הרב הפסיק באמצע את הדברי תורה שהוא אמר, והחלו ידיו לרעוד ופניו לארצין ולהראות אותות פחד וחלחלה, עד כדי כך שהרב שליווה את רבי מאיר אבו חצירא חשב שקרה משהו, חשב שהוא לא מרגיש בטוב. וכשהגיע לפתח המתין כחצי דקה והשתחווה השתחוויה גדולה לכיוון ההיכל, ושם יד על יד, וכך נכנס בפחד גדול עד ההיכל. ואז הוא השתחווה ונשק את ההיכל. אחר כך חזר אחורה כשפניו כלפי ההיכל, ורמז לאותו רב לבוא איתו לחדר צדדי. ורק שם הוא המשיך לסיים איתו את דברי התורה. הוא לא רצה אפילו להגיד דברי תורה בבית הכנסת, כמו שאריזל היה נוהג, מתוך חשש שמה תתגלגל איזה שיחת חולין בתוך הדברי תורה, ואז נמצא שהוא מדבר דברי חולין בבית הכנסת. ואחר כך נכנס בחזרה לבית הכנסת. וממעשה זה למד אותו רב שליווה את רבי מאיר אבו חצרה פרק גדול בהנהגה, איך מתייחסים לבית הכנסת ובית המדרש, עד כדי כך שמדי פעם שהוא מוסר דברי מוסר ויראה בנושא דיבורים בבית כנסת ובית המדרש, הוא מספר לקהל שומעיו את המעשה שהזכרנו עכשיו. והיות והנושא של השיעור הוא הכל לפי ההכנה, לפי זה אנחנו רואים שאיך זוכים לקבל יראת שמיים. כי ידוע שבית התפילה, בית הכנסת, זה נקרא בית היראה. ואם בן אדם נוהג ביראה שמה, הוא מכין את עצמו ביראה, אז הוא זוכה על ידי זה לקבל יראה. אבל אם חס ושלום הוא נוהג בקלות ראש, הוא לא חש לסגור את הטלפון שלפני שהוא נכנס, הוא לא חש לדבר דברים בטלים עם חברים, אז כל זה פוגע ביראת שמיים. מי שרוצה לזכות ליראת שמיים, הוא צריך לעשות הכנה לקבל יראת שמיים. אחד ההכנות החשובות זה לפני שהוא נכנס לבית כנסת, להיכנס ביראה גדולה. וזה אחד ההכנות החשובות לקבל יראת שמיים. מסופר על רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, והתלמיד של רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין, שהם ישבו ביחד בסוכה בחג סוכות. ואז אומר לו רבי נחמן מטולצ'ין, התלמיד, אומר לרב שלו, לרבי נתן, איזה אור של חג הסוכות אני מרגיש, אחרי שבערב חג הסוכות אני כל כך טרחתי והתאמצתי לבנות את הסוכה, כמה התאמצתי והזעתי, ומכוח ההכנה הזו שהכנתי את הסוכה, אני כרגע מרגיש אור חזק מאוד של הסוכה ועוד אור חזק מאוד של חג הסוכות. אמר לו רבי נתן, כמה שאתה מרגיש אור כזה, אני כנראה מרגיש יותר ממך, בגלל שאני התכוננתי רוחנית לחג הסוכות, על ידי שאמרתי הרבה תפילות לקבל את האור הזה של חג הסוכות. זאת אומרת שרבי נתן אומר לו, נכון, ההכנה הגשמית של בניית הסוכה, שזה לא רק גשמית, זה מצווה לבנות את הסוכה, ועסקת במצווה בפועל. מכוח זה אתה מרגיש אור גדול, כי לפי ההכנה ככה האור. אבל ההכנה הרוחנית היא יותר ויותר חזקה, ועל ידי זה אני זוכה לקבל אור יותר גדול של חג הסוכות. ומעין זה מסופר, שפעם באו התלמידים של רבי נתן, שהם היו עניים מרודים, וזה היה לפני חג הפסח, הם אמרו לו, רבי, אין לנו כדי לקנות אפילו את הצרכים המינימליים לחג הפסח, והם דואגים מה יהיה, איך הם יוכלו לקיים את המצות בליל הסדר, אכילת המצות ואת היין, אין להם את הצרכים המינימליים. אמר להם רבי נתן, אני לא דואג, אני בטוח, סמוך ובטוח שבסופו של דבר אתם תשיגו את הצרכים האלה. יהיה לכם מצות, יהיה לכם יין, אני לא יודע באיזה שפע יהיה לכם שאר צרכי החג, אבל את הצרכים המינימליים יהיה לכם. אבל עיקר הדאגה, זה לא צריך להיות על זה, העיקר הדאגה צריכה להיות איך זוכים לקבל את האור של פסח. העיקר הדאגה צריכה להיות איך לקבל את האור הרוחני של החג הגדול והנורא הזה, שזה חג הפסח. נכון שצריך לעשות הכנות לכל המצות שצריכים להכין, את היין שצריך להכין, מכל צורכי החג שצריכים להכין, את הניקיונות שצריכים לעשות. אבל עם כל זה, ודאי שגם מההכנות האלה מסייעים לקבל את האור של פסח, אבל עיקר צריך לדאוג ולהתפלל הרבה כדי לזכות לקבל את האור של פסח, להכין את עצמכם, לעשות הכנות גדולות כדי לזכות לקבל אור כזה גדול, שלא יעבור עלינו החג הפסח ויחלוף מעלינו, ולא נזכה להכין כלים כדי לקבל את האור הזה, שלא יעבור האוצר היקר הזה לידינו, והכלים שלנו לא יהיו מוכנים ולא נוכל לקלוט מהאור שחולף עלינו, אלא העיקר הדאגה צריכה להיות להכין כלים גדולים גדולים, כדי שיבוא אוצר כזה גדול, אור כזה גדול של חג הפסח, שנוכל לקלוט בו, נוכל לקלוט בכלים האלה את האור הזה של חג הפסח, והוא הדין לכל חג וחג. וכל שבת שמתקרבת אלינו צריך להכין כלים, וזו ההכנה הגדולה שצריכה להיות כדי לקבל את האור עצמו. וכך ההכנה היא בכל דבר ודבר שבקדושה, ומובא בשיח שרפי קודש, שהיו אנשי שלומנו מדגישים ואומרים, שכל העבודות והכוחות שמכניסים בתפילת שחרית, בפסוקי דזמרה ובברכת המאורות, כל זה הוא כהכנה לקראת הדבקות הגדול שנזכה בתפילת ה-18, וכל דבקות התפילת בתפילת 18, שהיא בחרש ובדומיה, זוכים לה לפי ההתאמצות והכוחות שמכניסים לפני זה. היינו בסדר הקורבנות ופסוקי דזמרה, ובברכות התפילה ובקריאת שמה. זאת אומרת שכדי לזכות לקבל את האור ואת הדבקות ואת המתיקות והערבות והנעימות של תפילת 18, זה תלוי איך מתכוננים לתפילת 18, ועיקר ההכנה היא במה שאנחנו אומרים בתחילת התפילה, בקורבנות, בפסוקי דזמרה וכיוצא בזה. ולסיום נביא מה שכותב בליקוטי הלכות, הלכות מתנה ד' אות י'. כותב שם רבי נתן, והכלל שצריכים לדע ולהאמין, שחסדו וטובו יתברך ובלי שיעור, אין שיעור מול החסד והטוב של השם. כמו שכתוב, חסדי השם, כי לא תאמנו, כי לא חלו רחמיו. וכתיב, כי הערים ימושו והגבוהות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש. וכל התקווה לעולם הבא, שאנו מצפים לקבל ממנו יתברך, הכל הוא רק מתנת חינם. כלומר, בסופו של דבר, כל מה שאנחנו מקבלים זה מתנת חינם. רק שהוא ברחמיו רוצה שנכין את עצמנו. מה הוא רוצה מאיתנו, השם יתברך? את ההכנה לקבל את מתנתו הטובה, שנכין את עצמנו לקבל את המתנה, מתנת חינם הטובה של השם. ועל כן, בכל עת ושעה ובכל רגע, יש בידינו להתחיל מעתה להכין עצמנו לקבל טובו וחסדו. והעיקר, עיקר ההכנה, על ידי הרצון. כמו שאמר רבי נחמן, שעיקר הוא הרצון, כמו שהוא כתב את זה בשיחות הרן, בשיחה י' ד', בשיחה נ' א', וזה יש בידינו תמיד. את זה, לעורר את הרצון, זה תלוי בבחירה שלנו. כי חסדו גדול כל כך, עד שגם ההכנות בעצמם, הוא נותן לנו במתנת חינם, כאשר אנו רואים בחוש, שהוא עוזר לנו בכל יום להתעטף בתלית ולהניח תפילין ולקרות קריאת שמע פעמיים בכל יום. מה שאין אנו רואים לזה כלל, כי זה בכלל לא פשוט כל מצווה שאנחנו זוכים לה. כל זה מתנת חינם מהשם יתברך, כאשר יודע כל אחד בנפשו, וכן בשערי מצוות. על כן ראוי לנו בכל עת להודות לו ולברכו על כל החסד אשר עושה עמנו ואשר עתיד לעשות עמנו, ולבטוח בחסדו ולצפות לישועתו, ולשמח נפשנו מאוד בכל זה, ועל ידי זה נזכה להתגבר בכל פעם על גודל ההתפשטות שמתפשטים נגדנו בכל עת, עד שנזכה להתקרב אליו יתברך על ידי גודל חסדיו ורחמיו המרובים והגדולים, שאינם תמים ואינם קלים לעולם. אמן ואמן.
Amen.
מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני.